אתם מאזינים לסאפ איר, הפודקאסטים של רדיו כל הנגב במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר.
היה רוקח אחד בבאר שבע שתפס אותי פעם לשיחה, אמר לי, חכה, אני רוצה לדבר איתך. יצא איתי סיגריה כאילו, ואמר לי, אחי, אתה תמות. אמר לי, אם אתה תמשיך ככה אתה לא תחיה, לא מגזים. ולא הקשבתי לו, כאילו הקשבתי לו, אבל הרופאים אמרו אחרת. אז באיזשהו שלב בטירונות נפצעתי, התרסקה לי כף היד והתחלתי לסבול מכאבים.
במרשם רופא, יוצרות, ילנה בקונין, נוי מימון וויקטוריה שחמן.
תכירו את עידו פוטש, בן 30. הסיפור שלו התחיל מכמה ביקורים אצל רופאים שניסו לעזור לו, אבל העזרה שלהם היה מחיר. מגיל קטן אנחנו יודעים שברגע שמשהו מפריע לנו, אנחנו הולכים לרופא. אנחנו סומכים על הידע ועל הניסיון שלו. הוא אמור לתת לנו את הטיפול המתאים שיפתור לנו את הבעיה. אבל מה קורה כשיש פער בין הציפיות למציאות?
אני תמר פוטש, אני בת 26. עידו הוא אחי הגדול, אחי הבכור. עידו היה עם מוטיבציה צי בתקופה הקצרה שהוא היה במכינה וגם בתחילת השירות שלו. הוא מאוד רצה להתגייס לקרבי, הוא מאוד ניסה שהאסטמה לא תעצור אותו.
התגייסתי לנונמם, לטירונות 03. רציתי להיות חייל מהמוצלחים, ידעו אותי לקצונה, היה לי מאפיינים טובים בצבא, דפה ערכה בגבוה. מפקדים אהבו אותי, הייתי ממש חייל צהוב. קבעתי תור לרופאה הצבאית, טענו בהתחלה שזה כלום, שלא קרה שום דבר, פטרו אותי עם אקמולים ותחבושת, ותלך לחובש. וככה הייתי כאילו פינג פונג בין החובש לאימונים, כאילו המשכתי רגיל את האימונים, הפציעה החמירה. כל פעם התלוננתי, לא נתנו לי לראות רופאה, באיזשהו שלב זה ממש החמיר, כבר לא יכלתי לתפקד כל כך, אז בסוף כן נתנו לראות רופא, שלחו אותי לצילום, גילו שבאמת יש עד מרוסקת, גבס, עניינים, סיפורים, ואתה צריך ניתוח. זה קצת חרבן לי את התוכניות, כי אמרתי הייתי מיועד קצונה, עניינים בצבא, וזה ביאס לי את התחת בכנות.
תחשבו שכואב לכם, ממש, זה רק מחמיר, לא מרפא. כל טיפול שיציעו לכם כדי להפסיק את הסבל, אתם פשוט תיקחו אותו. הייתה תקווה שניתוח אחד יסיים את כל הכאב.
שמי מירי, אני אמא של עידו, הבן הבכור שלנו. הבנו שמשהו קורה, שהתחילו כאבים והבנו שקרה משהו, אבל לקח לנו זמן להתאפס. כי הצבא לא בדיוק זה לא היה ברור, בקיצור.
אז המשכתי עוד איזה תקופה עם פטורים וזה בצבא, עד שהגיע הניתוח. בניתוח עצמו שמו לי פלטינה, ואני זוכר שפעם ראשונה כאילו שנכנסתי לניתוח, זה היה כאילו לא ידעתי לקראת מה אני הולך, לא ידעתי שזה סיפור כאילו של שנים. וכשהתעוררתי נתנו לי פעם ראשונה את המורפיום, שזה היה בשבילי משהו שלא הכרתי, כאילו, זה לא שהיה לי איזה דרך אחרת להכיר את זה, ועדיין כאב לי, כאילו, למרות שהייתי על מורפיום וזה, כאב לי רצח, אז רק ביקשתי ממנו עוד, תן לי עוד מורפיום לאח שהיה שם, כאילו, בחדר התאוששות. ואני זוכר שממש התעלפתי מזה, כאילו, ומאז ככה היה לי על זה יחסי אהבה שנאה כאילו עם הדבר הזה. שם זה פעם ראשונה שנחשפתי. עכשיו שחררו אותי הביתה עם פרקוסט, עם פרקוסט זה משכך כאבים, אופיאט חזק מאוד, משהו שלא הייתי רגיל אליו בכלל, ווואלה זה עזר לי לכאב. שמתי לב שוואלה אני בסטלה מהכדור הזה, התחלתי להתרגל אליו, בוא נגיד זה. ככה הייתי אליו איזה שבועיים, נותנים לך מרשם, זה יחב לך כאילו, זה ניתוח מסובך, זה ניתוח של איזה 3-4 שעות נדמה לי. יחב לך, קח את הכדורים, כאילו אף אחד לא אמר לי על ההשפעות, אף אחד לא אמר לי על הסכנות לעתיד, כלום. זה משהו שנותנים אותו ברגיל, כאילו זה לא, זה משהו מיוחד מבחינתם. בסדר, עבר הניתוח הראשון, קיבלתי עוד מרשמים, באיזשהו שלב הפסקתי עם זה, כי אמרתי, אני רוצה לחזור לצבא, אני רוצה פה, אני רוצה שם, כאילו, והניתוח מסתבר אחרי זה לא הצליח, כאילו חזרתי לשרת, הבינו שהניתוח לא הצליח, כי המשיכה לחוב לי היד, וקבעו לי ניתוח נוסף.
כולנו חשבנו שזה זמני, איזה שבר ביד, ו... בהמשך זה פשוט, ראיתי שהמצב הולך ומדרדר, שהרמת עצבנות שלה עלתה, הוא נהיה קצר רוח, הוא היה מבואס, הוא מאוד ירד במשקל. בתקופה הצבאית זה מה שקלטתי, אני הייתי, האמת שהייתי די ילדה, הייתי ילדה בת 15 בערך, אז בתוך ה... הערצה לאח שלי, החייל הגדול, זה מה שהצלחתי לקלוט פחות או יותר מהתקופה ההיא.
בניתוח השני זה כבר היה ניתוח קצת יותר מסובך, כי היה צריך להחליף שם ברגים, להחליף שם פלטינה, עשו לי עוד פעם החלפה והכאבים הלכו והחמירו. בטח כשהתעוררתי ובהחלמה מהניתוח, אז עוד פעם זה הסבב הזה של הפרקוסטים, הפעם הוסיפו לי גם טרג'ין, שזה עוד... משכך כאבים, חבר טוב. ושם כאילו כבר התחלתי להיכנס ללופ של לקבל מרשמים ומרפאת כאב, כי גם הניתוח הזה לא הצליח, והייתי צריך לטפל בכאב, ולא היה לי דרך אחרת, כאילו, אז זה רק מרפאת כאב, כי רופא משפחה לא עוזר לך, ורופאים צבאיים בטח לא עוזרים לך, די מתעלמים ממה שאתה אומר. אז המשיכו לתת לי עוד מרשמים, עוד מרשמים, עוד מרשמים, ככה בתקופה מאוד ארוכה, וגם הניתוח הזה, אחרי זו תקופה של חצי שנה, הבינו שגם הוא לא הצליח, שבינתיים הייתי על הכדורים, ואמרו לי, אוקיי, עוד ניתוח עכשיו. אני בדיעבד יצאתי טומטם, כאילו שהלכתי לכל הניתוחים האלה, כי אחרי הניתוח שני הייתי צריך להבין שזה לא מצליח, לא קורה. אז, אבל באותו זמן, כאילו, אמא שלי החליטה, בוא, מחכים קצת עם הניתוח הזה, תשתחרר מהצבא קודם.
וככה עידו מסיים את הצבא. אמנם לא השירות שהוא חלם עליו, אבל החיים ממשיכים. את השגרה החדשה מלווים הכדורים הישנים, שהופכים ללא שום עזרה לתלות.
אתה מפתח לזה סבילות, כאילו ככל שאתה לוקח יותר אתה מפתח סבילות, אז בשבילי זה היה כאילו מינון שהוא די מינורי, אבל לאט לאט עלתה לי, כמו שאני אומר, הסבילות, ואז הוסיפו לי עוד סוגי כדורים ועוד מרשם ועוד מרשם, ולאט לאט מעלים לך את הזה, לא אומרים לך כלום, אומרים לך. אני באיזשהו שלב התחלתי לקרוא על זה, כי ראיתי שאוקיי, זה דומה למורפיום, אני מסתול, התחלתי לקרוא שזה כמו הרואין, כאילו שאגב זה אותו משפחה, זה אותו, זה אחד לאחד, כאילו מסתבר גם סאטל, כאילו זה אותו סאטל, זה אירועים לכל דבר. כדי התחלתי לעבוד גם באיזה מועדון. עכשיו ניהלתי שם איזה ליין, ושם גם התחלתי לקבל פרצופים מהאנשים על זה שאני מקפיץ כדורים, כאילו אומרים לי, אתה מקפיץ את זה כמו, כאילו, כמו שאנחנו מעשנים וויד, כאילו זה לא, אתה מגזים. וזה נראה לי מוזר שזה נראה להם מוזר, כי כאילו וואלה כואב לי, כאילו קיבלתי כדור, זה היה התרופה שלי, מה כואב לכם? כאילו, אז... וזה היה מוזר, כי זה כאילו אווירה של סטלנים במועדון, ועדיין מסתכלים עליך מוזר, כי כאילו התחלתי להבין שם שמשהו לא הכי תקין בסיפור הזה.
הכאב היה כל כך גדול. עידו הגיע למקומות לא טובים. הוא לא גאה בהם. כשהוא מסתכל במראה, הוא מאבד את היכולת להתמודד עם המציאות.
וואלה, אני זוכר כאילו את הסיטואציה, זה המצחיק כאילו, כי... לא אני אמרתי לעצמי, זה כאילו מישהו שראה אותי אמר לי, כי... מאיה, בהתחלה הייתי מתייחס לזה כאילו כמשהו חיובי, כאילו הייתי מקבל את הפרקוסטים, אז גם המינון לא היה גבוה, אז כאילו עוד לא הייתי בפנים, וגם זה היה כאילו, ההשפעה שלו לא גמרה אותי, כאילו הייתי כזה, קלטתי שהוא ממסטל אותי, שהוא כן גומר אותי כזה, אבל לא היה, כאילו כן הייתי מסוגל לתפקד איתו, אז כאילו... עשיתי את זה, כאילו, אז הייתי לוקח את זה ליד אנשים עדיין, כאילו לא התביישתי, אז לקחתי כדור ליד בן אדם שלא, לא, כאילו חצי הכרתי, והוא מסתכל, הוא אומר לי, אתה מבין שאתה מכור, כאילו, כן, משום מקום, כאילו לא באיזה קטע של שיחה על זה, 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 כאילו מסתכל עליי, הוא אומר לי, זה, אתה מבין שאתה מכור, והיה כזה, וואלה, כן, כאילו באינסטינקט, אמרתי לו, כאילו, כי ידעתי את זה, אבל לא... כי הוא נופל לך סימון שאתה לא יכול בלי זה. נופל לך סימון שאתה גם מרגיש פיזית, שמשהו קורה לך בגוף, שאתה, כמו שאמרתי, אתה לא יושן, אתה כל הזמן, כאילו, יש לך דברים שלא קורים לך, והקריזים, וה... בערך בקריז הראשון הבנתי שאני כאילו בבעיה. 7 פרקוסטי, משהו כזה, ואז כאילו היה לי, כאילו נגמר לי המרשם, ואז היה לי עוד יומיים כאילו בלי. כי לקחתי יותר מדי לפני שנגמר, וזה לא נגמר טוב, כאילו הייתי... זה היה קשוח. אוקיי. קיצור, לקחתי הרבה יותר ממה שהייתי צריך לקחת, כי מאוד מאוד כאב לי, וכאילו זה היה סוף חודש, והייתי בטוח שיש לי עוד יום, ושורה התחתונה נשארתי בלי כדורים, ואמרתי לעצמי, וואלה, יומיים, פאק את, כאילו אני עובר את זה בסבבה. לא החזקתי 7 שעות, כאילו 8 שעות, זה היה כאילו... הרגשתי כאילו מישהו בעט לי בראש בקטע של וולה לפנים, כאילו... זה הרגשה הכי מסריחה בעולם, כי מצד אחד אתה לא יכול לקום מהמיטה, ומצד שני אתה אין לך, אתה לא יכול לישון, אתה פשוט לא יכול לישון, כי יש לך את הדודה, יש לך את ה... זה כמו תולעת כזה שכאילו מקרית לך כל הגוף, אתה רק, אתה יודע שאתה צריך את הכדור הזה, שזה מה שיסדר אותך, ואין לך אותו, ואתה נכנס לכאילו לופ של... מחשבות הרסניות, ואתה כאילו, אתה רק מכניס את עצמך לזה יותר, כי כל מה שמעניין אותך זה איך אני משיג את הפאקינג מנה, כאילו, וזה היה בזה דירה ששכרתי, כאילו, ולא היה סביבי אנשים שאהבתי, והייתי גם ככה בתקופה כזה חצי מתנדנד, ולא... לא הצלחתי להתמודד עם זה, כאילו זה נגמר ממש לא טוב, כאילו כל החדר קי, כאילו הייתי, הנוסטה אומר על הקי והזה מאף, כי אני בן אדם מאוד כאילו, אני נקי, אני דואג להיגיינה שלי וזה, ובתקופה של הקריזים, כאילו הייתי מוצא את עצמי בשלוליות של דברים שהייתי מוציא מהפה, כאילו, איזו התקופה הכי מסריחה שהייתה לי, באמת, הקריז הראשון, זה היה קשוח, זה היה קשוח מאוד.
הכאב קיבע את כל הנורות האדומות. לצד משככי הכאבים, היה עוד פתרון. ניתוח שלישי. עידו נכנס לניתוח קשה של 11 שעות. הוא ציפה שהפעם זה היה הניתוח האחרון והכל יסתיים. אבל הניתוח לא הצליח והוא חוזר אל מעגל הקסמים. כאב, רופאים, כדורים, מינונים.
ושם כבר התחלתי כאילו לקבל מרשמים שהם פי 4 ו-5 ו-6 ממה שהייתי מקבל בהתחלה. כלומר, אם בהתחלה הייתי על 2.5 כדורים ביום, אז עכשיו אני על 10 כדורים ביום. אין מינון הכי גבוה, זה כל פעם עלה ועלה ועלה, לא היה לזה גג. כלומר, כל פעם נותנים לך מינון, אתה לוקח אותו, מתרגל אליו, מעלה סבילות זה נקרא, הגוף שלך מסתגל כאילו, ואז מעלים לך את המינון. ונותנים לך עוד כדורים, ונותנים לך עוד סוגי כדורים, כי לכדור הזה התרגלת כבר, וזה הכל סביב אותו... מה שאני הייתי מקבל, כאילו הפרקוסט, עם אוקסי, טרג'ין, כל הקבוצה הזאת, זה סאטל של הירואין, כאילו, אין הגדרה אחרת, זה מין כבדות, לאות כזאת, כאילו בראש אתה מבין מה קורה, אתה בעניינים, אתה זה, אבל הגוף שלך הוא כאילו פשוט סונח, כאילו, פשוט נהיה נוזלי, ולרוב זה מלווה גם בכל מיני תופעות לוואי פיזיות כזה של גירודים, וכאילו הייתי מתגרד בטירוף, כל הגוף, פרצוף, זה כאילו, שלא מבינים מה קורה איתי, כאילו מה יש לך, אלרגיה? לא, זה כאילו, זה מזה, כאילו זה לא היי, זה לואו, זה מעביר את הכאב. כי זה עושה אותך, מה זה מעביר את הכאב? זה לא מטפל לך בשום דבר, זה לא באמת פותח לך גם את העניין של הכאב, זה פשוט, זה מתחבר לך כאילו לקולטנים במוח שלה, שכאילו משפיעים על, כאילו זה מפריש לך דופמין במוח לצורך העניין, וסרוטינין, וזה כאילו עושה אותך בשמח, כביכול, אז אתה כאילו שוכח שכואב לך, אבל בפועל לא קורה שום דבר.
התחושה שמשהו לא בסדר, תמיד הייתה באוויר. האנשים שהכי קרובים אליך יזהו את זה. אבל לפעמים אתה מאמין לעצמך שאיתך הכל טוב, והסביבה היא זאת שלא מבינה אותך.
אני חושבת שהחוסר ודאות זה, כאימא, זה אחד הדברים הכי, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי קשים לאימא, לדעת שאת בחוסר ודאות לגבי המצב של הבן שלך, מה גם שתמיד היו לנו קשרים מאוד טובים. וכשהרגשתי שהוא מתרחק, לא ידעתי על מה לשים את ה... על מה הנקודה.
מסתיר משני ההורים שלי, ואימא שלי יש לה עיניים של נץ, כאילו, היא אימא, כאילו, אז... והיינו מאוד קרובים, הקשר שלנו מאוד קרוב, ובתקופה הזאת היינו כזה במקטעים, כאילו, כמה שבועיים לא מדברים, פתאום מאוד קרובים, כזה.
לא ידעתי אם זה גיל כזה, לפעמים אחרי הצבא, אז יש המון התלבטויות, ולא יודעים לאן לפנות ואיזה כיוון לקחת, תהיו, לא תהיו, לימודים, איזה לימודים, כאילו, לא ידעתי אם זה התחבטויות נפש שלא רגילות שכל בן אדם עובר אותם, אלא משהו יותר רציני. ולחיות בחוסר ודאות הזאת זה דבר שהוא מאוד מתסכל לאימא, בכל אופן לי, שתמיד היה לי איתו קשרים באמת טובים והוא מאוד פתוח ושיתף אותנו זה היה קשה מהבחינה הזאת שפתאום הבנתי שהתקשורת שלי איתו הולכת ומתפוגגת וזה לא מה שהיה וזה באיזשהו אופן הוא הולך ומתנתק.
לפעמים כשאדם נמצא בתוך מערבולת הוא מנסה לשנות את השגרה, לשנות משהו בעצמו. עידו בחר לטוס לחול, אבל גם שם הוא לא הצליח להתנתק ממה שרדף אותו. אחרי תקופה ארוכה, עידו חזר לישראל.
ובארץ כאילו הגיעה הנפילה ממש, כאילו חייתי כמו... פשוט לא אכלתי בלי זה, הייתי כאילו לא אוכל, לא שותה, הייתי 15 קילו פחות, לא... כל מה שעניין אותי זה מתי, כמה אני לוקח עכשיו, מה המנה הבאה, נרקומן, כאילו, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל זה ככה. וכל פעם שהתלוננתי אצל הרופא כאב, כי כבר הבנתי שהמצב שלי אין מצב, זה לא מצב הגיוני, כאילו מה שאני חי בו, אז אני אומר לי, כאילו, תשמע, זה או שאתה ממשיך לקבל את זה, או שיחב לך. עכשיו, זה לא כאבים בקטנה שאתה אומר, יאללה, נריץ, כאילו, זה כאבים שאתה לא שן בלילה, זה כאבים שכאילו דופקים לך, שהכאבים דופקים לך את המוח, אז אתה אומר, אוקיי, לפחות אני המסתול ולא יחב לי. דיעבד אני מסתכל על כל מיני סיטואציות שאתה בא, אתה אומר לו, בן אדם, אני מחור, אני, יש לי קריזים, כאילו, אני דופק מכות לאנשים סתם, אני מדמם לי אף, אני לא ישן, אני כאילו זה. אומר, כן, זה התופעות לוואי. מה ציפית? כאילו, מה זאת אומרת? לא אמרת לי שזה נרקוטיקה. לא אמרת לי את המילה הזאת, אני לא יודעת את המילה הזאת. אומר לי, כן, אבל זה מה יש? כאילו, זה... אני לא מבין את זה. דחפו לי את ה... זה לא שבאתי וביקשתי... הייתה איזו תקופה שכן ביקשתי להעלות מינונים וזה, אבל רוב הפעמים זה היה... אתה מגיע, אתה יושב מול בן אדם, מול הרופא, הוא לא מסתגע עליך בכלל, אתה מבחינתו זה מה שהוא רואה במחשב. אוקיי, היית חודשיים על תרג'ין 20 ואוקסי 40, הגיע הזמן לאוקסי 80 כפול 2 ותרג'ין 40.
אני ראיתי את ההידרדרות, ראיתי שמשהו לא בסדר איתו, ראיתי שהוא מסתגר ושהוא כועס. שהוא מסתכסך עם חברים שלו, ממש מנתק אנשים מהחיים שלו. ראיתי שהוא קצר רוח גם אליי, שהוא רב איתי על הדברים הכי שטותיים וטיפשיים, ולא מדבר איתי שבועות אחרי כן. והסימון ירד לי, אני זוכרת את היום הזה, נסענו ביחד, שנינו גרנו בדרום, ונסענו ביחד להורים, ובנסיעה ראיתי אותו פשוט בולע כדורים, כמו מסטיקים, ממש, כמו סוכריות, הרביץ כדורים, ואני זוכרת שלא הבנתי, ובשיא התמימות גם שאלתי אותו אם כואב לו, והוא ממש נפנף אותי, ושם התחילה לצלצל לי הזקת הזרה הזו, ונדלקה לי הנורה שמשהו לא בסדר, ובאמת כמה שבועות אחרי זה הייתה לו איזו התמוטטות, ואבא שלי באמת לקח אותי לשיחה והסביר לי מה המצב.
וזה בתקופה שהייתי סטודנט, זה היה יום כאילו זוועתי, באמת לקחתי כמות לא נורמלית של כדורים, זה התקופה שהייתי לוקח 600-700, בין 300 ל-600 כדור בחודש נגיד, באמת לקחתי כמות לא נורמלית, ואני זוכר שממש לא הבנתי איפה, אני הייתי במכללה כאילו, והייתי כזה אפוף, וכאילו אנשים דיברו איתי, והייתי כזה כמו מתחת למים, כאילו אנשים דברו איתי ואני לא... נכנסתי להתקף חרדה, כאילו הייתי בלחץ, לא ידעתי מה מימום. לא יודע איך הגעתי הביתה, לא יודע איך הגעתי לבית חולים. אני זוכר את היום הזה במקטעים, אבל מסתבר שהייתי באוברדוז, שטפו לי את הקיבה, עשו לי משהו, לא בדיוק זוכר מה עבר, אבל היה שם בית חולים ברקע, ויום אחרי או כמה שעות אחרי, אני לא זוכר בדיוק מה, איכשהו התעוררתי בדירה שלי על הרצפה, זה כאילו, לא בדיוק זוכר מה היה ביום הזה, אבל התעוררתי כאילו על הרצפה בבית בהם, באיזה דירת פח שזה ששכרתי בבאר שבע, בשלולית כזה של קי ופאקינג דם ורועד ובחרדה כאילו קיומית וחושך מסביבי והשותף שלי לא בבית ולא כבר הבנתי שאוקיי אין לי ברירה כי התקשרתי לאמא שלי, התוודדתי, אמרתי את שמעי.
אף פעם לא שמעתי אותו ככה, קיבלתי את הטלפון ממנו ואני מדברת איתו ואני אומרת רגע מה אני עושה עכשיו, פשוט עזבתי הכל, אמרתי לחיים בעלי אנחנו עוזבים הכל, לא מעניין אותנו כלום, אנחנו נוסעים לבאר שבע, ונסענו וראינו אותו במצב, אני לא מאחלת לאף אמא לראות את הבן שלה במצב כזה, באמת זאת הייתה טלטלה מאוד מאוד גדולה.
ברגע שעידו אמר את האמת שלו בקול וצלצל לאמא שלו, נפלו כל האסימונים. מהנקודה הזאת הם התחילו לחפש את הטיפול המתאים. מה יהיה הלאה? הרי הציפייה הייתה שהשבר יתאחה, אבל המציאות השאירה את עידו עם יותר בעיות מפתרונות.
זה היה הלם. מבחינתי זה היה... לא תיארתי לעצמי שאני... א', היו לי גם רגשות אשמה איך לא ידעתי ואיך נתתי לזה לקרות, אבל כנראה שהוא שחקן טוב, וכשהוא הגיע הביתה אז הוא ידע איכשהו להסוות את זה. ובטלפון גם הוא תמיד היה נשמע בסדר ולא רוצה להדיג, אבל עד הטלפון הזה שגרם לי להבין שבעצם לא ידענו כלום, וזו הרגשה מאוד קשה, שאלף אולי היינו יכולים לעשות משהו לפני ולעצור את זה. למרות שאני לא בטוחה, כאילו שאני מסתכלת היום על הדברים מרחוק, אז... אני חושבת לצערי ולהגיד את זה שכנראה שעד שבן אדם לא מגיע לתחתית הוא לא מבין איפה הוא ואין לו את הכוחות גם לעלות למעלה והוא היה בתחתית של התחתית.
ההורים שלי עזבו הכל, באו, אספו אותי והתחלנו לחפש גמילה. עכשיו עברתי אליהם בתקופה הזאת, זה הסיפור של איזה חודשיים שרק החיפוש של גמילה, כי בארץ יש לך שתי אופציות, או שאתה הולך לגמילה שהיא פרטית, או שאתה הולך לגמילה שהיא ציבורית. בגמילה פרטית אתה משלם משהו באזור ה-30,000 שקל בחודש, נכנס לווילה עם עוד כל מיני מחורים למיניהם, זה לא ספציפי לבעיה הזאת. עובדים איתך לכל מיני 12 הצעדים וכאלה, ו-30% הצלחה, זה מה שהם מבטיחים לך, כי לא אף אחד לא מבטיח לך שתהיה. אופציה שנייה זה ללכת לגמילה ציבורית, שזה או ללכת לאשפוזית חודש ולהיות מאושפז כדי להוריד את הקריז ולעבור קריזים ולא כאילו נותנים לך כדורי הרגעה וכאלה, אז אני לא רואה איך זה עוזר, אבל ואחרי זה להיכנס לשיקומית, שזה להיות סגור כאילו במוסד שנה, זה כל מיני כפרי איזון וכאלה, ולא התאים לי, לא רציתי את זה. אז הגעתי למקום שנקרא צור אביב, שהם די הצילו לי את החיים שם. זה מקום יותר לנרקומנים של הרואין, של מזרק. זה בעצם נקודה שנותנים בה תחליפי סם, מתדון וסבוקסון. סבוקסון זה תחליף סם שהוא קצת יותר ידידותי, מתדון זה טיפול תחזוקתי.
זה לא... זה הילד שלנו שאנחנו אוהבים אותו והוא במצוקה והוא צריך עזרה, ועד היום... אני באופן כללי חושבת, זה תפיסת עולם שלי, אבל אני יודעת היום שלא כולם חושבים ככה. שבית הוא צריך להיות גב.
המהלך של קבלת ההחלטה הוא חשוב. הרצון לבחור מקום שמתאים לך ויעזור לך להתגבר על הכל הוא משמעותי. אתה שוב צריך לסמוך על גוף שמבטיח לך את הטיפול הראוי. כמו בהרבה מקרים, הצעד הראשון הוא הקשה ביותר.
הלכתי עם אמא שלי והייתי צריך להביא תפסים. הייתי צריך לעשות אק"ג, בדיקות דם, להיות בקריז. כאילו אומרים לך, תעצור את הכדורים יממה לפני, כדי שתגיע בקריז. אז באתי בקריז, ושכחתי את המסמכים בבית, של מכבי. והרופא מקבלת אותי, שלום, נעים מאוד, נננה, בוא שב, נכנס, וזה, ואני יושב מולה, רועד, 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 כי אני רואה, וואי, תקשיבי, הבאת אותי 24 שעות, לא נגעת, כי 24 שעות, דעת מה זה, כאילו... באתי כאילו מתגרד בפנים, אומרת, תקשיבי, אני שם קלף אותך, בואי נתחיל לקבל את התחליף, תורידי אותי מהקריז כאילו, ואחרי זה נעשה את כל הקליטה. אומרת לי, אי אפשר, חייבים כאילו לעשות לך את התהליך קליטה, צריך להתאים לך מינון וזה, תבינה כאילו מה זה, גם שבע בבוקר, אמרתי, זין שלי, כאילו, אני מגיע על הדקה, כאילו, אני לא עכשיו אגיע בקריז 12 בצהריים, לא ישנתי... לא צריכתי להירדם, לא נתתי לאבא שלי לישון, כי הוא כשני מדי, אבא תקשיב, אני כאילו, נשאר לוקח כדור, אבא נשאר לוקח כדור, אבא לוקח שום כדור, אז אתה תפה לך לישון כזה. והתעצבנתי שם, כי לא הייתה מוכנה לזה, ואז הודעה את הקטע עם המסמכים, שכאילו הייתי צריך להביא להם מסמכים, ולא היה לי. ואני חטפתי שם את כיף עצבים, הפכתי... כאילו ניסיתי להפוך את השולחן שלה, למזלה הייתי, אני כאילו אני מיד שבורה, אז לא הצלחתי, יש לו שולחן כבד, אבל כאילו דחפתי אותו עליה ממש בכזה. זה צחיק אותי, כי הסתכלה עליה, כאילו באדישות שלה, אני רגילה לנרקומנים הרבה יותר ממך, אז כאילו תנשום. אז יצאתי ועשיתי שם סצנה, הפכתי שם השולחן בחוץ, דחפתי את השומר, ירקתי עליהם בצרחות, וזבבת, תביאו לי את הפאקי, לא רוצה. עכשיו זה בדרום תל אביב, אז אני אומר להם, אין בעיה, אני הולך לקנות עכשיו מנה, כאילו, כי יש שם צדות, כל העניינים זה באזורית. אז הם בוא לפה, תופסים אותי בידיים, זה מושיבים אותי ככה, מחזיקים לי את האדם, אני תקשיב, יש לך פה הזדמנות. תרגע, תביא את המסמכים בהמשך, נעשה לך תהליך קליטה, כאילו זה אמרתי בסדר, נרגעתי אחרי זה שעה.
זה טיפול שאי אפשר לדעת, כן ילך, לא ילך, הוא ישתף פעולה, הוא לא ישתף פעולה, הוא... זה הכל ניסוי וטעייה, זה לא משהו שאומרים לך, טוב, עכשיו חודשיים וזהו, ואתה מאחורי זה.
וזהו, התחלתי את התהליך הזה, היה לי מאוד קשה, עברתי לא מעט קריזים בתקופה הזאת, כי לוקח לך זמן עד שאתה מתייצב, ובדתי המון אנשים, 90% מהאנשים שהיו מסביבי, כאילו, אני הייתי בטוח שהם התרחקו כאילו בגללם, בגלל שהם כאילו שופטים אותי, וכאילו יש בזה משהו, יש בזה אמת כאילו, אבל מצד שני גם אתה, אתה כבר לא בא לך על זה, אתה לא רוצה את הקרבה הזאת, אתה לא רוצה את ה... כי זה אוטומטית הולך לרחמים ול... כאילו אף אחד לא התייחס אליך רגיל, ברגע שיודעים עליך את החלק הזה, ברגע... היו אנשים סיפרתי להם, רובם לא הגיבו טוב, כאילו הם משחקים אותה כזה, כן, וואי, כל מה שאתה צריך, אנחנו איתך, אנחנו פה, אנחנו שם. בפועל זה או שאתה מקבל, כמו שאמרתי, רחמים, או שאתה מקבל כזה מין התנסות כזאת של ינרקומן, כאילו, כי בסוף זה נרקוטי. אז שוב, רוב האנשים שהיו מסביבי, בטח כאילו, הלא קרובים במיוחד נעלמו. מי שנשאר איתי זה היה בעיקר משפחה ושניים, שלושה חבר'ה, כאילו, הסביבה לא... לא קיבלה את זה טוב, לא במקרה שלי ולא בעוד הרבה מקרים אחרים שאני מכיר.
קסתי עליו, קסתי על הסיטואציה, לא הבנתי, זה לא עולם שהכרתי, כלומר, אפשר לדבר איתי להסביר על התמכרות לסמים, אבל התמכרות לסמים כאלה זה לא משהו שהיה בלקסיקון שלי, זה לא משהו ששמעתי עליו. ובקטע ראשוני אני חטאתי ועשיתי די, האשמתי אותו במצב. כלומר, איך הגעת למצב הזה? למה לא עצרת את זה? שבדיעבד היום אני מבינה ממש שהוא היה נפל קורבן למערכת, ומה שעשיתי היה קצת האשמת קורבן. ובהמשך מאוד מאוד כאב לי, וניסיתי להבין אותו, והרגשתי גם רחמים, ממש הייתי קרועה בין רחמים לבין רצון שהוא יצא מזה, לבין כעס, לבין דאגה מאוד מאוד גדולה שהיא גם מלווה אותי עד היום. ופשוט ניסיתי שהוא לא ירגיש שאני מרחמת עליו, לא רציתי להקשות עליו, וגם לא הרגשתי שזה לא מגיע לו שאני ארחם עליו. בקטע חיובי אני אומרת את זה, שהוא לא צריך את הרחמים שלי, הוא צריך ממני דברים אחרים עכשיו. אבל זו הייתה תקופה מאוד מורכבת, היא עדיין, להכיל את זה במשפחה, להכיל שזה הכי הגדול.
אז אנחנו בעצם חמישה אחים, כאילו מי שהכי קלט אותי וזה היה קטע, זה היה אח הקטן, קוראים לו אביעד, הוא היה אז בן לדעתי 8-9 כאילו, והוא דווקא יותר מכולם, לא בגלל שמישהו לא שם לב, כולם כאילו קלטו באיזשהו מובן, אבל הוא קלט את החומרה של המצב, והוא כאילו היה בא אליי כזה כל בוקר, אומר לי בוקר טוב, שואל אותי אכלת, שתית, כאילו מתאים, וזה ילד, והוא כאילו ממש כזה, הוא לא, כאילו לא טיפל בי, כאילו ממש היה כזה אובר פרוטקטיב עליי, וכאילו הייתה לי טוקית, אז הוא מטפל לי בה ומה אכיל אותה, וכאילו זה, ופתאום קלטתי שוואלה, כאילו הילד הכי, כאילו הילד הכי תמים קטן דווקא קולט אותך ברגע הכי, הוא גם אמר לי את זה לא במילים של זה, הוא אמר לי, תשמע, אני מבין שקורה איתך משהו, כאילו הוא אמר לי את זה במילים, אמר לי, אני מבין שאתה עובר משהו לא טוב ואני פה, כאילו זה. אז, והוא גם, כאילו הקטנות האלה ממנו, זה גם משהו שממש גרם לי לרצות לצאת מזה, כי הוא כאילו כזה, הוא כן, כאילו התמיכה שלו כזה, זה מטורף.
זה פשוט מדהים איך שהם התחשבו, והוא אמר להם את זה גם פעם, אני חושבת עידו באחת ההזדמנויות, שיש להם חלק גדול בגמילה שלו, כי הם ממש, אפשר לומר שהם אפילו ביטלו את עצמם, באיזשהו אופן, הם הלכו הצידה, הם הבינו שיש לנו התמודדויות, התמודדות אחת גדולה, זה ממש היה הצלת נפשות, והסברנו להם את זה גם, שזה הצלת נפשות, זה לא עכשיו שבא לו לקנות מכונית, ואנחנו את כל הכסף שאנחנו, יש לנו, אנחנו נותנים לו, זה בכלל לא היה, היה גם עניין כלכלי, אבל אני שמה אותו בצד לגמרי, אבל כל המשאבים שלנו, כל הכוחות נפש שלנו, היו לעידו. ממש, אני ראיתי את זה, פשוט עזבתי הכל והילדים שילמו על זה מחיר.
התחלתי את הגמילה, עברתי אותה, אני כמו שאמרתי, אני כבר שנתיים שם. מקום לא פשוט, סבלתי שם לא מעט ולא תמיד יש לך מענה, אבל היתרון שלהם זה שהם נותנים לך את התרופה הזאת, שזה כאילו מייצב אותך וגרם לי כן לסדר לעצמי את החיים, וכן הצלחתי למצוא עבודה וכו'.
אני חושבת שיש לו כוחות נפש לא, לא מובנים. זה המון שלו, גם ההידרדרות הזאת היא שלו, וגם הכוחות לאסוף את עצמו, זה כוחות, ורק בן אדם, בגלל זה אני כל כך, אני כל הזמן אומרת לו שבדיוק היה טקס לפני חודש בספיר של הקבלת תארים. זה לא מובן מאליו. זה, מבחינתנו זה סוג של נס שהוא קיבל את התואר הזה והוא מצא עבודה, ואנחנו מאוד מעריכים, אני מאוד מעריכה את זה, ואני מקווה שהוא ימשיך ככה, ימשיך ללמוד, ימשיך להתפתח, ימשיך לרצות ללמוד ולהתפתח.
את ההתמכרות אי אפשר לחבוט, היא שם כל הזמן, מעורבים בה כל מעגלי החיים, העבודה, הלימודים, החברים, המשפחה, אבל לפני הכל, זאת התמודדות אישית של המכור מול עצמו.
סריטה לכל החיים, זה לא סריטה שאתה יכול למחוק. אין מה, אז תחשבי, זה 7 שנים, זה כמו שיגידו לך, תמחקי את התיכון. כאילו, זה כמו... פשוט החיים שלך כל כך סביב זה, וכל מה שאתה, כל מה שעשיתי, וכל מה שחוויתי, היה או תוצר של זה, או מלווה בזה. אז כאילו, כשכביכול חזרתי לעצמי, זה לא היה חזרתי לעצמי, פשוט השארתי את זה, כאילו, הצלחתי להתגבר על זה. הבנתי שיש לי מטענים, שכנראה הלכו איתי, מניח for life, כי גם מצפונית, גם הרגשה על עצמך, כאילו עשית טעויות שהן כאילו בלתי הפיכות, עצרת את החיים שלך ללא מעט שנים, כאילו מה זה עצרת את החיים? לא השגת את המטרות שהיית רוצה זה. אני כן שמח כי גם בתקופות כאילו הכי בזויות הייתי, הצלחתי לשמור על איזושהי מסגרת, אם זה היה בעבודה באלל, ואם זה היה כאילו התואר שעשיתי, שמבחינתי זה היה, כאילו לסיים תואר בשבילי זה היה טירוף. זה פשוט הזיה, כי אתה כאילו עושה 180 בחיים שלך, ותכלס כלום לא השתנה, כאילו, כי אתה נשארת באותה מסגרות, והמשכת באותו זה, אתה פשוט עשית סוויץ', אז כאילו, לוקח זמן גם להתרגל לסחי, כאילו, פתאום יש לך שעות מתות שאתה לא יודע איך למלא, כי היית ממלא אותם בסטלה, כאילו, כי היית ממלא אותם בישיבה ובאייה בקיר, אבל בסדר. זה חיובי, אני אוהב את זה.
אני מאוד מקווה שהוא יחזור לעצמו גם מהבחינה הזאת של להחזיר את האמון שלו באנשים, כי זה אני חושבת הלך לאיבוד קצת בגלל כל התהליך הזה שהוא עבר של ההתמכרות, שבעצם אתה מאבד אמון, אתה הולך לרופא ותן לך עוד מרשם ועוד מרשם ויותר חזק ועוד יותר חזק ועוד יותר, קודם להגיד לך בוא הלו תצא מזה, בן אדם יכול לחיות גם עם קצת כאבים ויש דרכים אחרות לטפל ולא חייב לשקוע בדברים האלה, אז איבד אמון, אז אני מאוד מקווה שזה יחזיר אליו, שזה עוד תהליך, אבל זה יקרה, אני מאמינה שזה יקרה.
האם אפשר למנוע את ההתמכרות למשככי כאבים? תמיד אפשר לעשות יותר. כשעידו היה במקום נמוך, הוא חווה את המציאות אחרת, ורצה מתוך הכאב לצעוק לעולם. לשנות ולמצוא פתרון, כדי שהוא יהיה האחרון שנפל.
עכשיו, בשנים האחרונות גם אני ניסיתי, מנסה להריץ איזשהו פרויקט, בגלל שהבנתי שאין לנו מענה אמיתי לאוכלוסייה שלנו של המכורים, כן איזשהו פרויקט שייתן לזה מענה, כי בארצות הברית זה יש מודעות למגפה הזאת, ובעולם יש מודעות למגפה הזאת, ובארץ אף אחד לא מדבר על זה. וזה אנשים נורמטיביים, זה כאילו סטודנטים, יש איתי בגמילה עורך דין, כל מקצוע שתעלו על דעתכם, זה באמת, זה פוגע בלא מעט בתים, ואף אחד לא מדבר על זה, כאילו, והמדינה פשוט מתעלמת מהבעיה הזו, וזו בעיה שרק הולכת וגואה. אז אני מאוד מנסה להרים פה איזשהו פרויקט שייתן כן את המענה הזה הנכון למכורים, וגם בזה די שמו לי רגליים, כאילו, זה גם מסיבות טכניות, זה לא מה שהצליח קורונה, ספיקינג וכולי, אבל גם כשניסינו ליצור קשר עם משרד הבריאות, וניסינו ליצור קשר עם כל מיני אנשים שהם בתחום, אז צחקו עלינו, אמרנו כאילו, אוקיי, תנסה. כאילו, והייתי בהלם, כי אמרתי, אוקיי, אני עברתי את זה, אני יודע מה זה, יש איתי עשרות נכי צהל שאני מכיר מבית הלוחם ומארגון נכי צהל, ומלא נכים של ביטוח לאומי, וכל מיני אנשים שסתם מקבלים, זה בוגרים, צעירים וזה, ולא אכפת להם, זה לא מעניין אותם. ולי באופן אישי זה עצוב. אני הצלחתי לצאת מזה, כאילו, אני היום מתפקד, החיים שלי בסדר, אני לאט לאט גם מרד מהגמילה הזאת, ש... לקח לי אומנם זמן, אבל אני אצא מזה בקרוב, יש שם אנשים גם שנשארים 5, 10, ו-15 שנה במקום הזה. אבל אני תמיד זוכר שיש עוד מאות אלפי אנשים כמוני שמכורים ואין להם פתרון.
בתגובת משרד הבריאות על תופעת ההתמכרות למשככי כאבים, נמסר כי אין נתונים סטטיסטיים מרוכזים אודות כמות המכורים לאופיאטים בשנים האחרונות, ושהם מפוזרים במחקרים שבוצעו בנושא, וגם בנתונים סטטיסטיים של קופות החולים. נשלחה מצגת כתגובה, ובה נתונים שביניהם מחקר משנת 2015, שהוזמן לי על ידי חברת אינדיביור, המשווקת תרופות סאבוטקס וסאבוקסון. המחקר בחן את שיעור ההתמכרות למשככי כאבים אופיואידים במטופלים הסובלים מכאב כרוני שאינו אונקולוגי נכון לאותה התקופה. ממצאי המחקר מראים כי ב-2015 בישראל 75,650 מטופלים בממוצע השתמשו באופיואידים על בסיס קבוע. רופאי המשפחה העריכו כי אחד מתוך חמשת המטופלים שמשתמשים בתרופות אלה עשויים לסבול מהתמכרות לאופיואידים. בנוסף, מנתוני קופות החולים, נכון לשנת 2016, נמצא כי החל מ-2010 חלה עלייה בשימוש וברכישת אופיאטים. בשנתיים האחרונות, משרד הבריאות התחיל בקרות בקופות החולים בנושא מניעת התמכרות לתרופות מרשם. קיימת תוכנית בקרות, לפיה כל חודש מתקיימת בקרה בשני מחוזות בארץ ומתקיימים לא מעט דיונים בנושא בכל הרמות.